רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים באימייל, SMS ודפי נחיתה. אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של Active Trail, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הקישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המחירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח SMS. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארט קוד למעקב אחר המרות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il. שלום. מה אתם עושים ב-18 ביוני? לא משנה. תגידו לבוס שאתם יוצאים מוקדם, תתקשרו כבר מעכשיו לבייביסיטר, כי מפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה מתקיים בצוותא, תל אביב. ולא רק עושים היסטוריה, גם עושים רפואה, עושים תנ"ך, עושים עסקים ועושים תוכנה, כל הפודקאסטים שאתם אוהבים, בהקלטות חיות, על הבמה. קישור לרכישת כרטיסים תמצאו בדף הבית שלנו, ranlevi.com. 18 ביוני 2018, צוותא, תל אביב. נתראה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום נורית דבוש.
שלום חגי.
אני מאוד שמח שאת כאן איתנו פה, ובואי נתחיל מההתחלה כמו שאומרים. בואי תספרי קצת על עצמך מההתחלה.
מההתחלה זה קצת כן. הרבה. אני נורי דבוש, אני אמא של יאב, ילדה בת 7.5, עולה לכיתה ג' שזה הדבר, זה התפקיד המשמעותי ביותר בחיי היום. אני מרצה לתקשורת בחוג למינהל עסקים של הקריה האקדמית באונו, ומעבר לזה אני מכהנת במספר דירקטוריונים, בין היתר אני דירקטורית בבנק יאב. עשיתי שלושה תפקידי יושב ראש דירקטוריונים, גם ברשות השנייה לטלוויזיה ברדיו, גם בתיאטרון הלאומי של הבימה, גם בחברת גני יהושע. ישבתי בלא מעט דירקטוריונים.
אבל בואי נלך, בואי נלך אחורה, ממש להתחלה. את ילידת אשקלון?
נכון.
אוקיי.
ילידת אשקלון, משפחה של 8 ילדים, אני הצעירה שבהם. רק לאחרונה עיריית אשקלון פירגנה למשפחה והקימה גן על שם אבא שלי, שהיה פעיל ציבור הרבה שנים, ועזר מאוד לאנשי הקהילה הלובית להתבסס באשקלון בכלל ובארץ. משפחה מצוינת, דתית לאומית, למדתי בבתי הספר הדתיים, התחנכתי בכיתות תורניות, אני משם.
כן, אוקיי, ואז את לומדת באשקלון, עושה את המסלול, ומה קורה? מתי הגעת בעצם לתפקידים?
האמת היא שיותר מאשר אני תכננתי את זה, זה הגיע אליי. למדתי לימודי תואר שני באוניברסיטת בר אילן, ועשיתי עבודה על עוזרי שרים כמסלול קידום חדש בפוליטיקה הישראלית. היום יש לעבודה הזאת משמעות אדירה. בעבר הפוליטיקאים הישראלים הגיעו בהתחלה מההתאחדויות הסטודנטיות למיניהם ואגודות הסטודנטים. אנחנו מדברים על הדור של רוני מילו, מיכה רייסר, לימור לבנת. בעצם ההנהגה הסטודנטיאלית אפיינה והצמיחה את המנהיגים הבאים של מדינת ישראל. לאחר מכן זה היה ראשי הערים, אני מזכירה לך, מאיר שטרית, דוד מגן, אפילו משה קצב היה שם. והמסלול השלישי היה המסלול של עוזרי שרים. מי שהתעסק, מי שעבד כעוזר שר, הפך להיות בעצם מי שבא לפרונט והופך להיות חלק מההנהגה הלאומית. ואני עשיתי עבודה באוניברסיטה על זה, וחיפשתי קבוצת ביקורת. ומצאתי עוזר שר שלא היו לו שום אספירציות פוליטיות, קראו לו נמרוד, הוא היה עוזר של אריק שרון בזמנו במשרד הבינוי והשיכון. ראיינתי אותו, אחר כך הוא חיפש עוזר דובר, ומכאן כבר התגלגלתי, הפכתי להיות עוזרת הדוברת שלו במשרד הבינוי והשיכון. ומפה כבר התגלגלתי לידע בתחום של תקשורת, קראו לי להרצות, הפכתי להיות דוברת האגודה למען החייל, שזה הבית שלי בעצם.
מה זאת אומרת, זה הבית שלך?
שם צמחתי. קיבלתי בגיל 23 את התפקיד של דוברת האגודה למען החייל, תפקיד עצום, והגעתי לארגון מרתק בהוויה שלו, גם במורכבות שלו, ושם על כל חצי אינץ' בעיתון, או חצי שורה בעיתון, או איזה אייטם טלוויזיוני, הייתי צריכה לגרד את הקירות, ולהיות הכי יצירתית, והיוזמה הכי גדולה, ולחשוב מחוץ לקופסה, ולנסות, ולעשות הכל, הכל היה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו מכירים היום. ושם למדתי, שם למדתי תקשורת על בוריה, עם כל המשמעויות של זה. האגודה למלחיים גם אפשרה לי לצמוח לצד זה. שם קיבלתי לראשונה תפקיד של דירקטורית, הייתי דירקטורית בממן, כנציגת משרד התחבורה. שם התחלתי להרצות באוניברסיטה, התחלתי את ההרצאות שלי באוניברסיטת בר אילן, וכל השאר זה היסטוריה.
הבנתי. עכשיו תגידי, אם את מסתכלת ככה אחורה, מעניין אותי תמיד לדעת בסיפורים כמו הסיפור שלך, הרגשת לאורך הדרך שהמקום שמנו את מגיעה, נגדיר את זה פריפריה באיזשהו אופן, וכל הדרך שהמאמורות שהיו בפנייך הן יותר גדולות מאשר נגיד כל אדם אחר שמגיע נגיד יותר מהמרכז?
האמת היא, אני לא יכולה להתלונן. אני בגיל 38 הייתי כבר יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אז אני הבן אדם האחרון שיכול להתלונן. גם עשיתי שורה של תפקידים, בגיל 23 קיבלתי את האגודה למען חייל, עם כל המורכבות שלה. אני רק יכולה להגיד לך דבר אחד. הדבר היחיד שהיה שונה זה החשדנות. מה זה אומר? זה אומר שכשבאתי לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אז עשו עליי תחקיר, כי המינוי שלי לא נראה מינוי טבעי. החשדנות שליוותה את כל המינויים שלי הייתה הרבה יותר גדולה, לולא הייתי מגיעה מהפריפריה, והייתי מגיעה מהמרכז, והייתי חלק מהמיליה.
ואת חושבת שהחשדנות נבעה מהעניין הזה? זאת אומרת, אני מגיעה מהפריפריה, ולכן חושדים, או שאולי דווקא מהמקומות של... אני לא אשת תקשורת הייתי לאורך השנים במובן הישיר, ואז אולי אני לא יכולה
לא,
להיות...
לא, האמת היא שהחשדנות נבעה רק מהשם משפחה לדעתי. גם התחקיר שעשו עליי בכניסה שלי לתפקיד בגלובס, נשא את הכותרת דבושקה, אז בוא נהיה כנים עם עצמנו. אגב, כן. אני מניחה שאם השם...
אני מרגיש שאני צריך כן. להרגיש פה השם ברגע הזה.
השם המשפחה
זה.
שלי...
השם באלף.
אם שם כן. המשפחה שלי היה אחר, אז אני מניחה שהייתי נחשבת לסיפור הצלחה פנומינלי, טוב. כי זה מה שהיה קורה. אבל אני אומרת גם לסטודנטים שלי, בסוף, 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 מעשיך יקרבוך, מעשיך יחריקוך. ברגע שאתה מקבל תפקיד, נכון שממני חובת ההוכחה עליי הרבה יותר מסיבית והרבה יותר אינטנסיבית, אבל אני חושב שאני עומדת בה בגבורה. לא צריך, זה לא משנה את
התמונה. רק למען הסדר הטוב, אני לנגיד, ברור שאת זוכרת כי זה מדובר בך, אני לא זוכרת את הכותרת הזאת בכלל.
אני משתמשת באגב הרבה בהרצאות, ואני מסבירה לה, בטח. אני מסבירה שלפעמים, כשאתה מגיע לתפקיד, ואתה חדש במשחק, בטח בעידן הנוכחי, אז הרמת הגבה יוצרת מצב של...
אגב, מה בהם דבושקה? זאת אומרת, נדמה לי שפעם אפילו דיברנו על זה, נדמה לי שעכשיו זה מזכיר לי שפעם נדמה לי שדיברנו על זה, אבל...
הבעיה היחידה הייתה שכשנכנסתי הביתה, ואבא שלי בן ה-80, אז הסתכל על הכתבה, התגובה היחידה שלו הייתה שתיקה והרבה מאוד צער. כי אם אתה רוצה לכתוב עליי, תכתוב עליי. תכתוב עליי שאני לא מבינה את התפקיד, תכתוב עליי שאני לא יודעת, תכתוב עליי שהמינוי גדול עליי, הכל נכון. אל תשתמש בשם המשפחה שלי. השתמשת בשם המשפחה שלי, זה אומר הכל על הכתבה, כי בעצם...
ככותרת.
לא, ודאי. לא יכולת להגיד עליי כלום.
לא, אבל אולי הייתה הכוונה של מי שנתן את הכותרת, אולי, לא, ברור שהוא שיחק בשם משפחה שלך, אבל השאלה אם הוא היה, מה הוא ניסה להגיד במילה הזאת, הוא לא הסביר אותה בקודת
הוא לא
משנה?
הוא לא הסביר אותה, והחשדנות גם נבעה, אני זוכרת קטע אחד, בזמנו הייתה ועדה שנקראת ועדת רביבי, שופט רביבי, והיא כן. זאת שאישרה את המינויים, והמינוי שלי אושר כמו כל מינוי אחר, ואז האייטם הפותח זה, על אף העובדה שוועדת רביבי אישרה אותה, אנחנו חושבים שהיא לא מתאימה לתפקיד. עכשיו אתה אומר לעצמך, אם הרי הוועדה אישרה אותי, אז מן הסתם אני כנראה מתאימה לתפקיד. ואם הוועדה לא הייתה מאשרת אותי, אז מן הסתם לא הייתי מגיעה לפה. כן. ואם הייתי בן אדם אחר, אז מן הסתם היית דווקא מפרגן
טוב.
למינוי הזה.
אבל... אני מנסה לחשוב על בבושקה באיזשהו אופן.
נכון,
לא, אבל לא, אבל בבושקה... זה ברור, אבל מה הכוונה... בבושקה זה הרי בובה בתוך בובה.
בתוך
בובה. ומה התכוונו לומר, שאת בובה של מישהו בשלטון? לא יודעת.
לא יודעת, אין לי מושג.
טוב, אז בוא, אז אם כבר הזכרת...
התקדמנו.
התקדם. אז אם כבר הזכרת את העניין הזה של הרשות השנייה, זה בעצם תפקיד שבו יצא לך להכיר את התקשורת בפעם הראשונה מהצד הזה של התקשורת?
תראה, זה תפקיד מורכב משום שזה המקום היחיד שיש בו און שלטון תקשורת בו זמנית. זה משולש, זה טריו, שהוא כמעט בלתי אפשרי.
למה הון?
הון כי אני, זה, אני פיקחתי בעצם על הערוצים המסחריים, וכשאני מדברת על הערוצים המסחריים, אני מדברת על הבעלים שלהם.
כן.
אבל לי היו כמה וכמה קודים מאוד מאוד ברורים בעניין הזה. אחד, אני מודה ומתוודה, באתי עם הרבה פחות ידע בתחום הזה של ההון, שהקנה לי הרבה מאוד יכולת עצמאית, משום שלא לא הכרתי את האנשים, ולא ידעתי מיהם, וגם לא כך עניין אותי מיהם, ולא מה העסקים האחרים שלהם. זה אחד. אז באתי על בסיס של איש ציבור פר אקסלנס. הדבר השני שהוא מאוד משמעותי, זה שלא עבדתי לבד, הייתה לי נבחרת, הייתה מועצה. אני חושב שהייתי צעירה, כן, הייתי הצעירה ביותר בין חברי המועצה, שהתמניתי ליור, ולא ראיתי את עצמי יור אחד.
בת כמה היית רק בוא...
38.
אוקיי.
אני רק יכולה להגיד לך שבפרקי אבות כתוב, אין דן יחיד. לא ראיתי את עצמי דן יחיד. ולכן היו לי חברי מועצה, שהם היו מאוד, גם פרופסור דוד אלכסנדר, וגם רחל פרימור זיכרונה לברכה, היו אנשים ותיקים ומנוסים, והכירו את עולם התקשורת על בוריו, והצלחתי לייצר אווירה של עבודת צוות, הייתי ראשונה לנבחרת שלמה. היה מרתק, כי זה מסוג הדברים, אני גם אומרת את זה לכל מי שבא היום להתייעץ איתי, אם לקבל תפקיד ציבורי או לא. זה מסוג הדברים שלא משנה איזה החלטה תקבל, אתה בלוז-לוז.
כן, תגידי, עיקר בתקופה היא את האנשי התקשורת, מה שנקרא, את הטלנטים האלה שנמצאים מאחורי ה... מיקרופון, יצא לך להכיר אותם?
לא.
לא?
מה זה יצא לי להכיר אותם? לא רציתי להכיר אותם. אני רציתי לקבל החלטות. רציתי לקבל החלטות, ואני חושבת שקיבלתי כמה החלטות שהן החלטות אמיצות, שהיום בדיעבד, מי שמסתכל על איך נראית התקשורת הישראלית, אז חלק גדול, אם רק היו מקשיבים לנו אז, חלק גדול מהבעיות היה נפטר. תודה לאל, הם ימצאו חלק גדול מהדברים שאמרנו. אני רק מזכירה לך, ולך אולי לא צריך להזכיר, אבל אני מזכירה לך, דוקטור ג'מאן, בעמוד האחרון שלו, הוא היה, לדעתי, דוקטור ג'מאן נכתב ב-2007, אנחנו כותבים שם, חברים, תעברו לעידן של רישיונות, עזבו את הזיכיונות, זה דבר שהוא לא נכון, אנחנו כותבים שם שצריך להקל ברגולציה, ולהפוך את הרשות השנייה לגוף הרבה יותר דק ואקטיבי, עם רגולציה מאוד ממוקדת, אנחנו אומרים שם שצריך להגן את כל הזכויות של היוצרים, כי זה היה אחד הדברים היותר משמעותיים, אנחנו אומרים שם שצריך להכניס תוכן שיווקי, אז ב-2007, אנחנו אומרים, תכניסו תוכן שיווקי, אנחנו מגיעים עכשיו, אנחנו 2018, אוטוטו 2019, התוכן השיווקי עוד לא נכנס, עוד לא אושר, אנחנו מדברים על מעבר לרישיונות רק עכשיו, שמוכיח את עצמו, אנחנו רואים רשות שנייה יותר רזה, והרבה יותר אקטיבית, והרבה יותר אפקטיבית, אז כבר אמרנו אז.
תגידי, את מזכירה באמת את העניין הזה של הרגולציה. אני רוצה לשאול אותך, האם את חושבת שרגולציה בעולם התקשורת שהיום, שהוא היום הרבה, הוא אינסופי בגלל האינטרנט וכל הערוצי תקשורת שהוא כולל, האם בכלל נחוצה רגולציה? זאת אומרת, יש דעה שאומרת, זה האוקיינוס ענק שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, וכי בלב אחרי יש מיליון אלטרנטיבות. מצד שני, יש את הגישה שאומרת, דווקא במציאות כזאת צריכים את הרגולציה. איפה את עומדת בהקשר?
אני עומדת בגישה שאומרת שדווקא במציאות כזאת צריכה להיות רגולציה, אבל במקביל לחלק השני של הנוסחה, שבעצם הרגולציה צריכה לעבור מרגולציה שהיא רגולציה טכנית, לרגולציה שהיא הרבה יותר ערכית. אני אומרת שבסופו של דבר, מי שעומדת היום בראש הרשות השנייה, היא האישה שקיבלה מנדט ערכי מהציבור להיות המצפן. זה התפקיד שלה. עכשיו, יכול להיות שאם אני הייתי שם, הייתי חושבת אחרת ממנה. אבל עדיין אני חושבת שצריכה להיות רגולציה שהיא רגולציה ערכית. כי אני לוקחת אותך למקומות שבהם באמת היו שאלות ערכיות שהן שאלות ערכיות משמעותיות. אם מדובר ברגולציה שהיא רגולציה טכנית, שים מחשב, גמור את הסיפור, שים שלושה פקידים, הם יספרו שעות, נגמר הסיפור, לא צריך אף אחד. רגולציה ערכית משמעותה שבאותם המקומות שיש שטח אפור, ואנחנו צריכים לקבל החלטה, שהיא החלטה משמעותית בעין הציבורית, שם אתה צריך להיות.
רגולציה ערכית זה גם, נגיד,
גדי סוכניק ותוכנית הפוליגרף. זאת שאלה, האם...
טוב, זה הרבה לא זוכרים אולי, אבל אני אתן לך דווקא דוגמה מהתקופה האחרונה, נגיד, ארץ נהדרת, שמראה את
התפילין של
נפתלי בנט, עם תפילין בסגנון טוי.
עזב, רגולציה ערכית בעצם
היית פוסלת את זה? מה היית עושה איתם?
לא יודעת אם הייתי פוסלת, אני אגיד לך משהו אמיתי.
מה היית...
רגולציה דו-שלבית, השאלה הראשונה היא, האם בכלל צריך לעסוק בתוכן הזה? לפעמים צריך לתת לציבור להגיד את דברו, ולא הרגולטור צריך להגיד את דברו. אז קודם כל זו שאלה ראשונה. האם הייתי צריכה להתעסק בשאלת התפילין בראשו של נפתלי בנט? להערכתי לא, אני לא הייתי מתעסקת עם זה. וגם אם הייתי שומעת את רגשות הציבור, הייתי מנסה להסביר שמדובר בסטירה, ושם זה נראה לי בסדר, לי זה היה נראה בסדר.
זה בגבולות.
אבל יכול, כן, זה נראה לי בגבולות הסביר. אבל עדיין יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, שאם היה יושב מישהו אחר במקומי, אז הוא היה חושב שונה ממני, וזה בסדר, הייתי מחבט את דעתו. מה שאני רוצה להגיד לך זה יותר מזה. הרגולציה היום נמצאת במימד שלישי, שאנחנו עמדנו בו הרבה פחות ממה שהיה קודם, בגלל ההתפתחות הטכנולוגית, ובגלל שכל אחד מצייץ בטוויטר, ובגלל שלכל אחד מאנשי הציבור במדינת ישראל, יש מי שיעשה את העבודה בעבורו, והכל נהיה כל כך נגיש וכל כך דינמי, אז יכול להיות שכבר אתה כרגולטור צריך להיות מספיק אמיתי וכנה, להגיד, אוקיי, בתוך כל האוקיינוס הזה של, של הטוויטר הזה ושל הציוצים, אני יודע במה אני הולך להתעסק, אני מעדק את זה. אני אומר, אני ממקד את כל הרגולציה הערכית שלי ילדים, בפליטי ריאליטי, ובשאלות של רגשות הציבור.
אבל עדיין את יודעת שבמסגרת הסמכויות הרגולציה שיש לך, בתוך האוקיינוס הזה, בסוף הם מקטע מאוד צר.
הסמכויות של הרגולציה נובעות בראש ובראשונה, מהאישיות של מי שעומד בראשה.
לא, בסדר, עדיין.
אני יכולה להגיד לך שבתקופתי, אני שומעת על זה הרבה עכשיו, ככה אחרי שפרשתי וזה, אנשים מרשים לעצמם, אז הרבה מאוד פעמים הם לא העיזו. הם לא העיזו כי רגולטור טוב הוא כתר של הציבור. אם אני כרגולטור חשבתי שלא צריך שיהיה תוכן מסוים על המסך, אז ידעתי גם להפעיל את הציבור נכון.
כן. תגידי, את מי לדעתך מייצג את התקשורת בישראל? את עצמה, רבדים מסוימים בציבור, רבדים רחבים, רבדים צרים מדי לדעתך?
אני לא יודעת מה זה תקשורת. אני יכולה להגיד לך שההתפתחות הטכנולוגית יצרה מציאות חדשה לגמרי, היא לא מייצגת, התקשורת הישראלית מייצגת בסוף, בסוף, בסוף את עצמה, מה זה את עצמה, את עצמה ואת הציבור, אי אפשר לעשות פה איזושהי הפרדה, ההפרדה הזאת היא בעיניי מלאכותית, אנחנו נמצאים במקום שבו בסופו של התהליך, החברה הישראלית כולה עברה תהליך מרתק, שבו בעצם חלק גדול הפכו להיות עצמאים יותר, חלק גדול מהחברה הישראלית הפכה להיות יותר עצמאית, היא אומרת, היא מעבירה את המסרים שלה, המסרים שלה הם מאוד ברורים, הם לא זקוקים לתיווך של המדיה התקשורתית, ולכן היום המדיה התקשורתית עושה בעצם מבחן מאוד כלכלי, מאוד ברור, היא רואה מה קורה ברשתות, היא מבינה את הלך הרוח, היא נותנת להלך הרוח הזה גם את המענה שלו, והיא גם יכולה להוביל את האג'נדה שלה, וזה בסדר. אנחנו נמצאים היום במצב שבו לראשונה יש איזון בין השניים. זה לא שהמערכת עצמה, המערכת התקשורתית היא זאת שמובילה, והעם נמצא במקום אחר, אלא לתקשורת כבר אין ברירה. בגלל מה שקורה ברשתות החברתיות, היא חייבת להתאזן.
כן, כי את יודעת, אני שואל אותך את זה בין היתר, כשאני רואה, נגיד, את ההתנהלות התקשורתית של ראש הממשלה, נגיד, שהוא בשנים האחרונות גילה שיש את העניין הזה שקוראים לו אינטרנט או פייסבוק או הדברים האלה, והוא לא מתראיין לתקשורת הישראלית, וכל פעם שהוא רוצה להעביר איזשהו מסר, הוא מעלה בפייסבוק איזשהו משהו, ומעביר את המסר, אפילו תגובות לכתבות וכל הדברים האלה. ודווקא בתור אחת שהייתה חלק מאוד מהותי מהתקשורת המסורתית יותר, מה דעתך על הטכניקה הזאת?
תראה, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. התקשורת המהותית נמצאת במצב מאוד אמביוולנטי. הרי שום דבר לא יהפוך להיות חלק מסדר היום אם התקשורת המסורתית לא תיקח אותו משם, מתוך הרשתות החברתיות, ותעסוק בו. זה שאלת מיליון הדולר, ואת זה אני מלמד את הסטודנטים שלי. אני אומרת, חברים, הרשתות החברתיות לא יכולים להתקיים לבד ללא המדיה המסורתית. המדיה המסורתית לא תתקיים לבד ללא הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות עכשיו, בתקופה האחרונה, הפכו להיות מקור. מקור של מידע, זה כל התפקיד שלהם. לא צריך יותר מזה כלום. הם מקור המידע. עכשיו, once מחליט, האורך של חדשות 2, או האורך של חדשות 2 אצלי, זה עדיין, חדשות, כן, החדשות, וישראל 10, לקחת משם, לקחת את התגובה של ראש הממשלה, לשים אותה בפריים טיים, ולתת לה עוד איזה פוש אחד קטן, זה בעצם הופך את זה לחלק מסדר היום. עכשיו, בוא שווה בנפשך את הסריט, שראש הממשלה מגיב לסיפור גרונר, וכל כל המדיה המסורתית מחליטה שהיא לא איזה, שהיא לא עושה עם זה כלום. הגיב, הגיב. עכשיו, מה היה קורה? העוקבים שלו היו יודעים. אני ואתה לא היינו יודעים, כי אני לא עוקבת אחריו. מן הסתם, גם אתה לא עוקב אחריו. אז זה לא היה קורה. זה לא היה הפך להיות חלק מסדר היום. מתי זה הפך להיות חלק מסדר היום? שלקחנו את זה משם, לקחה המדיה המסורתית משם, והפכה את זה לחלק מסדר היום. ואז היא שואלת את עצמה, המדיה המסורתית, רגע, אבל האם הייתי אולי צריכה להתאפק ולא לקחת את הסרטון הזה. עכשיו, אם היא לא הייתה לוקחת את הסרטון הזה, יכול להיות שהייתה מאבדת את הקהל. אתה מבין איפה, איפה האמביוולנטיות?
כן, אבל יש מחיר לזה שהיא לוקחת את זה. במובן הזה שהיא לא יכולה לשאול שאלות. היא מביאה את הסרטון שלו, נקודה. היא לא יכולה לשאול אותו שאלה בעקבות הסרטון, על הסרטון.
אני מזכירה לך שזה מדרון חלקלק. אני מזכירה לך מסיבת עיתונאים של עזר ויצמן בסיפור סרוסי. הוא מכנס את מסיבת העיתונאים ואומר, חברים, אני רק מוסר הודעה ואני הולך. זה אגב מאוד דומה למה שקורה היום. אני מוסר הודעה ואני הולך ואני לא נותן מקום לשאלות של עיתונאים. אז זה עורר הרבה מאוד שיח ציבורי. ואולי הגיע הזמן שהתקשורת הישראלית תשאל את עצמה את השאלות האלה. היא צריכה לשאול את עצמה את השאלות האלה ולקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. לא לפחד. לא לפחד. להגיד, אוקיי, במקומות שבהם לא נותנים לנו לשאול שאלות. או לא נותנים לנו, לא המושא, הכתבה לא מוכן להגיב, או לא מוכן לדבר איתנו, גם אנחנו לא מוכנים לדבר איתו.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. בוקר אחד, לפני מספר שנים, קיבל מיכאל צור, מומחה בניהול מסע ומתן, שיחת טלפון בהולה מחברה ישראלית. בו מהר, הם ביקשו ממנו, החברה פיתחה מוצר חדש, העבירה את הייצור לסין, אבל סמנכ"ל הייצור שביקר שם חזר עם בשורות איוב.
עבדו עלינו. אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, לא מיני ולא מקצתי, ואני כולי, וזה הגיע למצב שהוא הרים כל, הוא איש צבא לשעבר ככה גדול מימדים, ופגש שם את אותו מנכ"ל סיני, שהוא בעצם קוריאני, קטן מימדים, והיה שם בקיצור, כמו שאומרים אצלנו, חרב ודרב. ואז הם קוראים לי.
אחד מעקרונות היסוד של מסע ומתן מוצלח, אומר מיכאל, הוא לשלוח את האדם המתאים. במקרה הזה, מיכאל הציע לשלוח לסין מהנדס פיתוח שיצר קשרים טובים עם עמיתיו המקומיים.
הוא למחרת נמצא, ובסביבות 2 PM הוא מתקשר, ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של, של ליין, והוא ממש מתרגש, וזה פה וזה שם, והנה הכל על, כרגיל, על מקום של אי-הבנה, בעניין שנקרא מסע ומתן בין תרבותי, שהשפה היא מכשול, וככל שהוא הרים את הכל, אז החבר'ה האלה נרצו יותר לרצות אותם, הוא על הכוח, הוא משלם. בקיצור, נהיה איזה
שהיא... תרבותי, פשוט תרבותי, קצר תרבותי.
קצר תרבותי שיכול היה בקלות. זה היה כפסע להכריז על, על כישלון טוטלי ולעצור תשלומים ולהכניס את עורכי הדין וכל, וכו וכו.
הסיפור הזה הוא דוגמה לכך שיועץ חיצוני לארגון לפעמים רואה דברים ומגיב להם באופן שונה מאנשים בתוך הארגון.
סמנכ"ל שהוא דמות מאוד בכירה ומאוד מוערכת, הסבירות שמישהו יגיד לו אולי אתה טועה, אולי לא הבנו, היא less likely מה שנקרא. זה לא היה קורה, בטח לא שהוא כולו בקריז.
זאת ועוד קל להבין איך ההשפעה הכספית בלימוד כישורי מסע ומתן וניהול משברים מחזירה את עצמה בקלות, וזה חלק גדול ממה שמיכאל ועמיתיו ב-B&M מתמחים.
ונגושיישן ספשייל זה אדם שמכין אנשים אחרים לתהליכי מסע ומתן. בונה איתם את התהליך המתאים להם, וכמו שאנחנו קוראים לזה, מחזק להם את החוליות בגב. זה מה שאנחנו עושים.
המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון בחינם. bnm.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
אני רוצה לשאול אותך, הזכרנו תקשורת, עוד איזושהי זווית של הנושא הזה שקורא לי תקשורת, וזה השידור הציבורי. עד כמה את חושבת ששידור ציבורי הוא בכלל משהו רלוונטי היום, שחשוב שיתקיים?
אז קודם כל, אני גילוי נאות, הייתי חברה בוועדה שמינתה את מועצת התאגיד הנוכחי וגם את המנכ״ל הנוכחי. הייתי נציגת ציבור, אם לא הייתי חושבת שיש עתיד לשידור הציבורי, לא הייתי באה להיות נציגת ציבור. זה היה פעם ראשונה בחיים שהשתתפתי בוועדת איתור מהסוג הזה. אני חושבת שלשידור הציבורי בישראל יש מקום. אני חושבת שמה שקורה היום בצד של הדיגיטל והרדיו בשידור הציבורי, זה יופי של דבר. אני חושבת שיש שם גיוון, ואני חושבת שיש שם מסרים ותכנים שלא היו באים לידי ביטוי בשום מערכת שהיא מערכת מסחרית. אני מאמינה גדולה מאוד שזה יקרה גם בטלוויזיה. אני מקווה מאוד שזה יקרה גם בטלוויזיה, אבל אני בהחלט חושבת שיש מקום לשידור ציבורי בישראל.
ולתינוק הזה פיללתם כשאת אומרת שהיית חברה במועצה מבחינת התוצאה של היום? בואי נדבר על הטלוויזיה.
לתינוק הזה פיללנו, לא, חשבנו שהתינוק הזה ידע ללכת הרבה קודם, אבל אתה יודע, יש שלב שבו אתה לוקח את הילד, את התינוק לרופא או למרפא בעיסוק, ומלמד אותו ללכת.
אני מזכיר לך
הם גם ילכו.
אני פשוט מזכיר לך שהתקציב, ההשקעה בדבר הזה, מבחינת כסף ציבורי, זה הרבה כסף. זה 700 מיליון שקל, משהו כזה, 750 אפילו.
בהנחה שאתה משתמש בתקציב הזה, כן. נכון, זה מה שאתה משלם כדי לחזק את ערכי הדמוקרטיה בישראל, ובתקופה הנוכחית, כן, יש לזה משמעות אדירה.
אבל את אומרת שהיום זה...
היום יכול... אני אומרת לך לגבי ממה שאני...
התוצאה כן, שנכון להיום.
לגבי כן. התוצאה. אני יכולה להגיד לך באופן חד משמעי. הדיגיטל עובד מצוין בשידור הציבורי, אני רואה את הגיוון של האוכלוסיות, אני נהנית לראות שם סדרה על האוכלוסייה הוותיקה בישראל, מה ששום גוף מסחרי לא היה עושה. אני חושבת שהרדיו, ודאי הערוצים הנישתיים, ערוץ מורשת, ורדיו רקע של העולים החדשים, וכל הדרך לעסקים, אני רואה את ההתפתחות שם, ויש שם ההתפתחות מאוד מאוד יפה, ואני מקווה שגם הם ימשיכו להתפתח. אני רואה את הטלוויזיה ואת מה שקורה בה. אני לא חושבת שהחדשות של השידור הציבורי נופלות מהחדשות של 2 ושל 10. אני מאמינה שעם קצת אריזה נכונה ושיווק יותר נכון, הם יזכו ליותר צופים, פן אחד. ופן שני, לגבי התוכן כולו, אני ממתינה בסבלנות.
אני רוצה לעצור רגע לתפקיד באמת שהיה לך, שכיושבת ראש הרשות השנייה, ושאלתי אותך קודם לגבי התקשורת, אני רוצה לחדד את זה. הרגשת במהלך התקופה הזאת ש... איזשהו יחס של התנסות מתוך התקשורת שעליה פיקחת?
לא. אני חייבת להודות ש...
מי זאת נורית דבוש מאשקלון שתבוא ותגיד לנו איך צריך לעשות טלוויזיה?
היה מקרה אחד, אבל הוא היה מאוד מאוד חריג. זה היה כשחשבנו שיצחק לבני, זיכרונו לברכה, יהודי יקר, צריך לסיים את תפקידו כיור הדירקטורון של חדשות 2, ורצינו להביא... איש ציבור אחר, להחליף אותו. שם הייתה התנסות של איך אנחנו כמועצה, אגב, לא אישית, אומרים ליצחק לבני, אתה מסיים את תפקידך, אני רק מזכירה לך, תהליך של שנה, גררו אותנו לבגצים לאן שאתה רוצה, ניהלנו קרב בהרבה מאוד איפוק, הייתי ממוקדת מטרה, יחד עם חברי המועצה, לקחו אותנו לבית משפט עליון, שלי חימובת שהביאה אותי, מה שאתה רוצה, לא היו עושים את זה למישהו אחר, אני אומרת לך בוודאות, לא היו עושים את זה למישהו אחר.
עשו את זה לנורי דאבוש מאשקלון.
עשו את זה לנורי דאבוש, אבל לא רק לי. לנורי דאבוש ולאייל בוחבוט ולדוד אלכסנדר ולרחל פרימו. לא עשו את זה לי, לא לקחתי את זה ברמה האישית. אבל בסופו של דבר עשינו את השינוי הזה. אני חושבת שדווקא התקשורת הישראלית כלפי המינוי שלי גילתה הרבה מאוד כבוד. אני יכולה להגיד לך מה היה בשנה הראשונה ובאיזה חשדנות התקבלתי. אני יכולה להגיד לך שסיימתי את 5.5 שנים שלי. עדיין יש אנשים שפוגשים אותי ובטוחים שאני עדיין יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. אז תבין שגם התקשורת הישראלית נפרדה ממני בצורה שהיא מכבדת. על אף העובדה שהם לא הסכימו איתי. בוא, אני אקח אותך לתחנות הרדיו, אנחנו בתהליך של רדיו. המועצה החליטה שצריך ללכת למכרזים. כשהנהגת מדינת ישראל, קרי כנסת ישראל, אומרת, חברים, תיתנו להם עוד 4 שנים. אז שווה בנפשך מה חשבו כל הבעלים של תחנות הרדיו, שגררתי אותם להרפתקה שעולה להם אלפי שקלים ואפילו מיליוני שקלים. ואני הייתי נאמנה לצד הציבורי, ובאתי לחברי המועצה, אמרתי, חברים, אנחנו הולכים למכרזים, והיום הם מברכים על זה.
כן.
אולי המכרזים האלה, הם לא היו נמצאים במקום שהם נמצאים בו היום.
טוב, אני רוצה להתקדם איתך טיפה, את מסיימת שם את התפקיד בשנת...
2010,
ואז עוברת לתחום אחר לגמרי.
ואז, לא, למה תחום אחר לגמרי? תמיד נשארתי באותו תחום. קודם כל...
התיאטרון זה תיאטרון וטלוויזיה ורשות שנייה זה אותו דבר?
תיאטרון וטלוויזיה וגני יהושע. אני כבר הלכתי למקום לפני התיאטרון, הייתי סגנית יושב ראש ב-2010. הייתי, אגב, סגניתו של יוחנן צנגן, שבא גם מהתקשורת, אבל...
איפה?
באבימה, אבימה יושב ראש. אבל לקחתי את התפקיד שלי יור גני יהושע, יור דירקטורון של גני יהושע, למדתי איך נראה תאגיד עירוני. אל תשכח שהייתי כל הזמן חברה בדירקטורונים אחרים. הייתי חברה בדירקטורית בחוצי ישראל, והייתי דירקטורית בקרן קיסריה, והייתי דירקטורית בממן, והייתי דירקטורית בהמשקים. ובאמת עשיתי שורה של תפקידים, אני אדם סקרן מטבעו, אבל באמת של החיים, התפקיד הכי משמעותי שאני עושה בכל השנים האלה, גם בהיבט התקשורתי, זה ההרצאות באוניברסיטה. הסטודנטים שלי הם הכי משמעותיים.
אני רוצה לדבר איתך רגע על התיאטרון קודם.
ואז הציעו לי לבוא לתיאטרון הבימה, הייתי 3.5 שנים סגניתו של יוחנן צנגן, או 3 שנים, ואחר כך הדירקטוריון בחר בי כיו, וסיימתי שם קדנציה.
כן, עכשיו תגידי, שאת נמצאת במקום הזה, בתוך התיאטרון, קודם כל, את רואה באמת הגבלה בינו לבין הרשות השנייה לטלוויזיה? זאת אומרת, במובן הזה שאני נמצאת במקום שמייצר יצירה, מייצר תוכן.
די, כן.
כן.
משפיע.
אוקיי, עכשיו, בגוף כזה, הסתירה הזאת, או האם יש סתירה, אני אשאל את זה ככה, בין הנושא הזה של יצירה ואומנות לבין הנושא של הכסף?
ודאי שכן. אנחנו, תיאטרון הבימה, אגב, בשנים האחרונות עושה עבודה מצוינת. אם אני לוקחת את תזרים המזומנים של תיאטרון הבימה, תזרים המזומנים שלו הוא חיובי, ומהבחינה הזאת היא נעשה שם מהפך גדול. כשאנחנו הגענו להיות דירקטוריון של תיאטרון הבימה, זה היה פעם ראשונה שעל ההנהלה הפעילה, בעצם מגיע דירקטוריון שמפקח על העבודה שלה. זה לא קרה קודם. לקח קצת זמן, היו חבלי לידה בשביל להפנים בכלל את שאלת הממשל התאגידי, ואיך העסק הזה בסופו של דבר עובד. העסק של הבימה עובד, בדיוק כמו שעובד מסך של טלוויזיה, רשת קשת, ישראל 10, אותם תהליכים. התהליכים אומרים שכדי לעשות הצגה אחת שהיא הצגה שבהווייתה היא הצגה של תוכן ושהיא פחות נמכרת, אתה צריך לעשות עלובי החיים, אתה צריך לעשות 3 עלובי החיים כדי שבסוף, בסופו של התהליך תעשה פילומנלה אחד. זה, זה, זה בעצם כל הנוסחה על רגע אחד.
מה שאת אומרת ברמה העקרונית זה בוא בשביל לייצר תוכן איכותי אני צריך לייצר תוכן פופולרי שיממן אותו.
נכון מאוד.
וזה לא היה קודם בהבימה?
זה היה פחות מוצר, וגם תוכן שהוא תוכן פופולרי, הוא יכול להיות איכותי. שמע, מה שעושה הבימה עם סימני דרך לנעמי שמר, בעיניי זה פופולרי מאוד, וזה גם איכותי. עמדנו איזשהו רף של איכות בתיאטרון הבימה, והתיאטרון עומד בו. ועדיין יש שייקספיר מאוהב, שלא בטוח שאתה תצליח למכור לו כרטיסים ולחסות את ההוצאה. אבל תיאטרון לאומי, בעצם הווייתו כתיאטרון לאומי, הוא חייב לעשות את זה. זה, כן. זה תפקידו.
תגידי, מה דעתך על היוזמה? נמנה לי שזה הבימה. זה הבימה, נכון? לעשות מחזמר על אייל גולן, זה הבימה?
זה הקאמרי.
זה הקאמרי. אוקיי, ובכל זאת, מה את חושבת על זה?
צריך לשאול את בחירי הקאמרי, מה הם חושבים על זה.
בסדר, אני מדבר איתך, לא איתם עכשיו.
אני לא הייתי רוצה שתיאטרון הבימה יעלה מחזה מרכזי, בטח לא בשלב הזה. חזקת החפות עומדת לאייל גולן, ועדיין אני חושבת שיש לא מעט דברים שהייתי עושה לפני זה.
אוקיי. יצא לך להיות בהבימה בתקופה של מירי רגב גם?
יצא לי להיות בהבימה, כן,
שנה. בתקופת כהונתה נכון. של מירי. כן. מה את חושבת עליה כשרת התרבות?
תראה, דבר אחד, אני זוקפת לזכותה. וזה אפרופו החשדנות. כשמירי רגב הגיעה להיות שרת תרבות, עוד לפני שהיא נחתה, כבר היו אומנים שדיברו עליה, דיברו בשרה. הם לא הכירו את החשדנות הזאת, היא באמת עטפה אותה מכל הכיוונים עוד לפני שהיא נכנסה לשם. ואני חושבת שאחד הדברים הטובים שמירי רגב עשתה, זה הפכה את התרבות לחלק מהשיח של מדינת ישראל. האם אני מסכימה לסגנון שלה? התשובה היא לא.
מה זאת אומרת, הפכה את זה חלק מהשיח? חלק מהשיח במדינת ישראל. מבחינת הפרובוקציה שהיא עשתה בו?
לא רק מבחינת הפרובוקציה. היום כולנו משוחחים, אנחנו מדברים תרבות. ובואנס אתה מדבר תרבות, יש לזה אדוות. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מתחילים לדבר על הפעילות של מירי רגב בתיאטרונים, או בספריות העירוניות, או בדברים מהסוג הזה, בהתאחדות לספורט, או משהו כזה, מן הסתם האדוות, זה שאתה ואני כבר נהיה טיפה יותר חשופים לתחום הזה, ואנחנו נראה גם מה קורה שם, זה יהפוך להיות תחום הרבה יותר פופולרי וחלק מסדר היום שלנו. אז את זה צריך לזקוף לזכותה של מירי רגב. האם אני הייתי מייצרת את ההישג הזה בסגנון של מירי רגב, והתשובה היא לא. אני לא הייתי חלק מסגנון כזה.
איך את מפרשת את ההתקפות עליה? מה? כתוצאה ממניעים פוליטיים, מניעים עדתיים, מניעים של התנסות?
ונניח שזה,
מי
נניח
את שהכל, שתגידי לנו
נניח מה זה שהכל, תרבות? נניח שהכל נכון. נניח שהכל
אני
נכון.
אני שואל.
אני בכוונה עונה לך ככה, נניח שהכל נכון, ועדיין חובת הוכחה חלה עליה. עכשיו, אני חושבת שאת אותם ההישגים של מירי רגב, אפשר היה להביא בדרך אחרת. עם סגנון שונה לחלוטין. אני חושבת שהסגנון צריך להיות סגנון של הידברות, אני חושבת שהסגנון צריך להיות סגנון של איזון, אני חושבת שהסגנון צריך להיות פחות הם ואנחנו, פחות הם ואנחנו. השיח צריך להיות שיח הרבה יותר...
אבל את מי את מאשימה בזה? אותה או את הציבור האליטיסטי בצד השני שלא מוכן לקבל אותה?
את שני הצדדים, אני חייבת להודות ש... אתה יודע, כילדים היינו אומרים מי התחיל, אני חושבת שה...
בוא נשאל את זה אחרת, במידה והשיג...
התיאטרונים, היוצרים הם אלה שהתחילו, בוא נקרא לילד בשמו. אם אנחנו חוזרים רגע אחורה, רגב עוד לא הניחה את כף רגלה במשרד התרבות, ובסופו של דבר תקפו אותה, והיא לא הבינה אפילו מאיפה זה בא לה, והיא הרגישה חובה להחזיר להם. עכשיו, האם אני הייתי באה לוועידה כזאת עם התבטאויות מהסוג הזה? לא, לא בטוח שכן.
אני אשאל את זה אחרת. את אומרת הסגנון. במידה והיא הייתה באה בסגנון אחר, רגיל, לא פרובוקטיבי, לא מתלהם, לא לעומתי כזה, את חושבת שכן היום מקבלים אותה?
לא. אני עדיין חושבת שזה היה לוקח זמן, אני עדיין חושבת שהיה צריך לייצר שיח של הרבה מאוד זמן, שיח שהוא הרבה יותר עמוק. אגב, אני חושבת שלמירי רגב צריכים להיות הישגים אחרים. למשל, אחד הדברים שאני חושבת שמירי רגב צריכה לעשות, זה הקצבה של שנות הכהונה של המנכ״לים למיניהם. זה אחד הדברים... זה היה מביא אותה לאותה תוצאה בסופו של דבר, וזה אחד הדברים שאתה צריכה להוביל. אתה צריכה להוביל שינוי חקיקה ולהפוך את תיאטרון הבימה לתיאטרון לאומי של מדינת ישראל, שלא צריך להידפק על הדלתות ולהיות סמוך על שולחן משרד התרבות בצורה שהוא סמוך היום, אלא משהו אחר לגמרי שייתן לו את העצמאות שלו. תיקח את חוק הקולנוע, תסתכל מה קרה בקולנוע הישראלי בשנים האחרונות. בסוף, 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 זה תוצאה של חוק הקולנוע. ברגע שכל הקרנות הבינו שיש להם תקציב, והתקציב הזה היה מובהק, והם ידעו כמה יש להם, הם יכלו לנהל נכון יותר, הם יכלו לנהל נבון יותר, היה להם אופק כלכלי, והעצמאות שלהם עלתה. תאר לך שהיו עושים כזה דבר עם תיאטרון הבימה, אני מניחה שזה היה מביא תיאטרון הבימה למקומות אחרים.
כן. את מרגישה הזדהות איתה? אני מחזיר אותך עוד פעם למירי רגב? ברמה אישית?
ברמה אישית אנחנו מכירות היטב, אל תשכח, הקריירות שלנו עבדו במקביל. מירי הייתה דוברת צהל, אני הייתי באגודה למען חייל. יש לי אליה הרבה הערכה ו...
אבל לא כל מי שאני, לא כל מי שאני עושה מולו, נגיד, את אותו מסלול, אני גם חש איתו הזדהות.
לא, אני לא חשה הזדהות עם מירי רגב ברמת הסגנון. אני בסגנון שונה משאלה, אני מחבט אותה על סגנונה, אבל אני לא הייתי...
לא ברמת הסגנון, בזה שהיא מותקפת אולי ממיניים לא ענייניים, נגדיר
את זה. לפעמים אני רואה את ההתקפות שהן לא ענייניות, ואני... גם תורחת לשלוח למסרון ולהגיד לה, אוקיי, זה לא ענייני, בואי, תתקדמי, את מבינה מאיפה זה בא.
כן. היום את בעיקר מלמדת סטודנטים, נכון?
אני מרצה, העיסוק המרכזי שלך, איפה? אני מרצה בקריה האקדמית באונו על כל שלוחותיה. יש לה שלוחה חרדית ושלוחה בירושלים, אבל אני יותר דירקטורית בבנק יהב, מן הסתם דירקטוריון של בנק, הוא... גוזל הרבה מאוד זמן ושעות, יש לזה אחריות שהיא אחריות אדירה, אז אני הרבה שם, ואני הרבה מרצה בדירקטוריונים בשאלת האחריות של הדירקטורים בתחום התקשורתי. עד היום כל הצד התקשורתי היה צד שהיה ברור לחלוטין שנמצא באחריות הנהלה. היום אני מוכיחה אחד באופן מובהק לדירקטורים, שהחובה בתחום האחריות התקשורתית מוטלת עליהם, הם לא יכולים לגלגל את זה, ולכן...
את מרצה בדירקטוריונים שאת חברה בהם?
לא, בכלל בדירקטוריונים. דווקא דירקטוריונים שאני לא חברה בהם, ואני מסבירה בעצם תובנה אחת שהיא משמעותית. אנחנו חיים בעידן חדש, בעידן החדש המרכיב התקשורתי הוא חלק ממודל קבלת ההחלטות, וככזה, כדירקטור, יש לך חובה לבדוק ולפקח ולבקר את כל ההתנהלות של ההנהלה בתחום הזה. אז היום יותר ויותר דירקטורים נמצאים שם, אני יודעת להגיד לך שיותר ויותר דירקטוריונים דורשים מהנהלות נהלים ברורים בתחום התקשורתי, מה שלא היה בעבר. בעבר לא היה נוהל. למשל, מחקרים מוכיחים שאחת לחמש שנים כל חברה ציבורית תעבור משבר, שמתחיל באחת מהמדיות התקשורתיות, ועשוי להשפיע על ערך המניה באופן משמעותי. ואנחנו אומרים לדירקטוריון, חברים, מה זה משבר? מי מגדיר משבר? ותפקידכם זה לדרוש נועל. אני אומרת בדירקטוריונים, חברים, אתם מקבלים סקר סיכונים, ובשאלת המוניטין אין נועל מסודר, מה קורה בשוטף ומה קורה בשאלה של משבר, תחזירו את הסקר סיכונים. כי היום סקר הסיכונים, שאלת המוניטין עומדת בראש סדר, בראש סקרי הסיכונים. אם היום אומרים לך על מוניטין, שים אותו כסכנה בינונית ומטה, אתה כדירקטור צריך להגיד, חברים, תסבירו לי את זה, ואם אתה לא משתכנע שזה ככה, זה תמיד צריך להיות בממד הגבוה, כי זה מה שמסכן אותך היום. זה הסיכון המשמעותי שיש.
אוקיי, חוץ מזה, את אדם משפחה דתית לאומית, נכון?
נכון.
והבנתי שאת גם מעבירה שיעורים בנושא...
לא, אני מעבירה מסרון בנושא פרשת שבוע.
מה זה אומר?
זה אומר שזה אפרופו השאלה שלך. אני חיה בהוויה החילונית. כל החברים שלי הם לא שומרי מצוות. הבת שלי לומדת בבית ספר של צו פיוס, שזה דתיים, חילוניים ומסורתיים ביחד. ואני טוענת שלא צריך לשמור מצוות, ואל תשמור מצוות, ותיסע בשבת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל צריך להיות לך איזשהו ידע מינימלי בתחום של יהדות. בכל פעם שאני רואה ילד בר מצווה שעולה לתורה ולא יודע מאיזה צד פותחים את הסידור, אותי, לי זה צובד בלב, זה לא צריך להיות ככה. אתה לא חייב לשמור מצוות, אבל אתה צריך שיהיה לך איזשהו ידע מינימלי. ולכן אני חושב שפרשת שבוע כערך, כתוכן, זה הדבר המשמעותי ביותר שיש, אז אני כל שבוע שולחת מסרון, מה הפרשה ומה...
עם פרשנות שלך עליה?
פרשנות, ועשינו... עשינו תרגיל יפה, לקחנו את השנה הקודמת, לקחתי את כל הפרשנויות, אגב, אני עושה את זה כבר 8 שנים, מעולם זה לא חוזר על עצמו, זה מדהים, אבל לקחנו את השנה הקודמת, ושמנו את, שמנו את מה שכתבתי בכל אחת מהפרשיות, ושמתי את כל החוויות שלי באותו שבוע, שמנו את היומן, וזה מדהים, בכל פעם, כל חוויה שלי באותו שבוע, באה לידי ביטוי במסרון ששלחתי. זה פשוט מדהים. השבוע, אני לא אספר לך מה היה השבוע, אבל השבוע הייתה פרשת בעלותך, והעברתי אודות שהאישה הכושית. לא יודעת מה זה אומר, כמה זה אומר לך, אבל מרים אחותו של משה מדברת, באה לאהרון, שהוא האח השלישי, ואומרת לו, מה זה משה מתחתן עם אישה כושית? אגב, ציפורה אשתו הייתה אתיופית, לפי המונחים של היום. איך הוא מתחתן עם אישה כושית? מה זה? היא מדברת בו שרה, ואז היא הופכת להיות מצורעת, ומשה מתפלל עליה, אל נא רפן עלה, זה בא משם. עכשיו, אני כתבתי את זה, אני יכולה להגיד לך היום, בוודאות, שזה תוצאה של חוויה שחוויתי בשאלת לשון הרע. לשון הרע שמישהי אמרה למישהו, הייתי חלק מאיזושהי חוויה, ואת זה שלחתי. ודווקא בגלל שזה עסק בשאלה של הרכילות ולשון הרע, לא תיארתי לעצמי כמה תגובות אני אקבל. הפעם קיבלתי תגובות מכולם, אני מדברת איתך על, באמת, על 100 אנשים שמקבלים את המסרון הזה.
אז רגע, אז את שולחתי את המסרון הזה.
ואני מקבל תגובות.
רגע, את עושה גם הקבלה בין הפרשה לבין אירועים אקטואליים של אותו שבוע או של אותה תקופה?
אני נותנת לאנשים...
שהדמיון שלהם יעשה את זה.
אני נותנת לאנשים, הדמיון עושה את זה. בדרך כלל אני מקבלת תגובות כאלה, אגב, מעיתונאים. כן, תשלחי את זה לראש הממשלה, אולי תעביר את זה לנפתלי בנט, כל מיני דברים מהסוג הזה, אני מקבלת...
כמה יש לך ברשימה של המיילינג ליסט הזה של ה-SMS?
למעלה מ-100.
למעלה מ-100. ומגיבים.
וכולם, הרוב מגיב.
כן, טוב, מה התוכניות להמשך?
האמת שאלה מצוינת, אני ככה, אין לי מטרה ברורה, לא יודעת להגיד לך. אני מאמינה שאני אמשיך באותו תחום של דירקטוריונים וכל מה שקשור בזה, והרבה מאוד עשייה ציבורית, אתה יודע, קטנה, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, לקח את הסטודנטים שלי, לפתוח להם דלת, להעיף אותם קדימה, ושיהיו אנשי תקשורת עם סולם ערכים מובהק וברור. את זה, זה מפעל חיי, כל השאר קטן עלינו.
נורית דבוש, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.